שלום וברכה, לימוד הרמב״ם ביומי, ואנחנו עוסקים בספר נשים, הלכות אישות, בפרק 20, ובו 14 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, ציוו חכמים, שייתן אדם מנכסיו מעט לביתו, כדי שתינשא בו, וזהו הנקרא פרנסה, נדוניה. המסיע את ביתו סתם, מבלי לומר מה נותן לביתו לנשואיה, לא יפחות לה מקסות שפוסקים לאשת עני שבישראל כמו שבארנו. במה דברים אמורים? בשהיה אב עני, אבל אם היה עשיר, הרי זה ראוי שייתן לה כפי עושרו. הלכה ב' פרש על הבעל, כלומר האב סיכן באופן מפורש עם הבעל לפני הנישואין, שאין לה כלום ושיכניסנה ערומה, אין לה כלום, אין האב חייב בכסותה. ולא יאמר הבעל כשתבוא לביתי, אחסנה, אלבישה רק אחרי שעשה אותה, אלא מכסה, והיא בבית אביה. הלכה הגימל, האב שמת והניח בת, עומדין דעתו כמה היה בליבו ליתן לה לפרנסתה, ונותנין לה, ומניין יודין עומדן דעתו, מרעב ומיודעב, וממסעו ומתנו וכבודו, וכן אם נשיא בת בחייו, עומדין בה, משארים על פי הסכום שנתן לבת הראשונה כשהשיאה, ואם לא ידעו לו בית דין עומדן דעת, נותנין לה מנכסיו איסור לפרנסתה, עשירית מנכסיו. הלכה ד' הניח בנות רבות, כל שתבוא להינשא, נותנין לה איסור הנכסים, ושלאחריה איסור מה ששאירה ראשונה, עשירית מהנכסים שנותרו לאחר שנטלה הבת הראשונה, ושלאחריה איסור מה ששאירה השנייה, ואם באו כולן להינשא כאחת בזמן אחד, ראשונה נוטלת איסור, והשנייה איסור מה ששאירה הראשונה, והשלישית איסור מה ששאירה השנייה, וכן אפילו הן עשר, וחוזרות וחולקות כל האיסורים בשווה. כלומר, מחלקות ביניהן בשווה את סך האיסורים שקיבלו כולן, ושאר הנכסים לאחים. הלכה ה', איסור זה שהוא לפרנסה אינו מתנהג כתובה. לפיכך אפילו לפי תקנת אחרונים הגאונים שתקנו שהכתובה נגבית גם מן המטלטלים, אינו ניטל אלא מן הקרקע, ויש לה לגבות איסור זה מסחירות הקרקע, כלומר היא רשאית לקחת גם מדמי השכרת הקרקע לאחרים, שגם זה כגביית קרקעות, ואם רצו האחים ניתן לה מעות כנגד איסור הקרקע, כסף כערך הקרקע, נותנים. הלכה ו' הבת באיסור זה כבעל חוב של אחיני, לפיכך נוטלת אותו מן הבינונית, מקרקע שטיבה בינוני, בלא שבועה. ואם מתו האחין, נוטלת אותו מביניהם מן הזיבורית, מהקרקע הגרועה, ובשבועה, שלא נטלה מן הנכסים כלום, שהרי נפרעת מנכסי יתומים, והבעל ייפרע מנכסי יתומים, לא ייפרע אלא מן הזיבורית ובשבועה, כמו שהתבאר בהלכות הלוואה, הלכות מלווה ולווה. הלכה זין, והאחים שמחרו או שמשכנו קרקע אביהן, נתנו את הקרקע כמשכון להלוואה, הבת טורפת מן הלקוחות פרנסתה, יש לה זכות לקחת את הקרקע מן הקונים, כדי שטורפין כל בעלי חובות מן הלקוחות, כמו שהתבאר בהלכות הלוואה. הלכה ח', מי שישיא בנות גדולות ונשארו קטנות, ומת בלא בן, אין נוטלין פרנסה לקטנות ואחר כך חולקות את הנכסים, אלא חולקות כולן בשווה, שלא תקנו מתנת איסור נכסים לפרנסת הבנות, אלא במקום שיש בן, שאז אין לבנות ירושה. אך כשאין בנים, הבנות יורשות את הכל מדין התורה. הלכה ת', מי שמת והניח שתי בנות ובן, וקדמה ראשונה ונטלה איסור נכסים, ולא הספיקה שנייה לגבות, עד שמת הבן ונפלו כל הנכסים לשתיהן, אין השלייה נוטלת איסור, אלא חולקות בשווה, וזכת ראשונה באיסור שלה. הלכה י', מי שציווה בשעת מיתה, את תפרנסו בנותיי מנכסיי, שומעין לו, שאין זה מתנאי כתובה. הלכה י', מי שמת והניח אלמנה ובת, כבר בארנו שמזונות אלמנה קודמין למזונות הבת, וכן אם נישאת הבת, אינה נוטלת איסור נכסים מפני מזונות האלמנה, שהאלמנה זכאית למכור את נכסי האב שירשה הבת לצורך מזונותיה, כל עוד יש בכך צורך, וגם אם יכלו הנכסים לגמרי. ואפילו מתה הבת אחר שניסית, אין הבעל יורש פרנסה ראויה להינתן לה, שהרי הנכסים כולן בחזקת האלמנה, שתהיה ניזונת מהן. הלכה י"ב, קטנה יתומה שהיא סייעתה אמה או אחיה לדעתה, בהסכמתה, ונתנו לה 100 או 50 זוז, יכולה היא משתגדיל להוציא מידם פרנסה ראויה לה, או בומדן דעת האב או איסור הקרקעות, ואפילו לא היו אחין זנין אותה, שאם היו זנים אותה, יכלה לטעון שלא מחתה מפני כן, ואף על פי שלא מחת בשעת נישואין, למרות שלא מחתה ולא הביאה את התנגדותה לכך שלא קיבלה פרנסה כראוי לה, אין מסיקים מכך שמחלה זכותה, מפני שהקטנה אינה בת מחאה, שאין בדעת למחות. הלכה י"ג, ניסית הבת אחר שגדלה בן נערה בן בוגרת, ולא טבעה פרנסתה, איבדה פרנסתה, שיש להניח שוויתרה על זכותה, ואם מחת בעת נשואיה, והודיעה בפירוש שאינה מוותרת, הרי זו מוציאה את הראוי לה כל זמן שתרצה. בגרה והודה בבית אביה, בין שבגרה אחר מות אביה, בין שהיא ניחה בוגרת, אם פסקו האחין מזונותיה, כלומר הפסיקו לזון אותה, שהרי אין לה מזונות כמו שבארנו, ושתקה ולא טבעה פרנסתה, איבדה הפרנסה, ואם מחת, לא איבדה פרנסתה. לא פסקו האחים מזונותיה, וזנו אותה בבגר, בהיותה בוגרת, הגם שאינם חייבים בזה, אף על פי שלא מחת, לא איבדה פרנסתה. כל זמן שהן זנין אותה, שיש לה לטעון מפני שהן זנין, אף על פי שאינם חייבים, והיא עדיין לא ניסית, מפני זה לא טבעה פרנסתה, שמתביישת לתבוע מהם פרנסתה, משום שזנים אותה בהתנדבות, ועדיין לא הגיע הזמן לגבות את פרנסתה. הלכה י"ד, מי שציווה ליתן לביתו כך וכך מעות לפרנסתה, לקח בהן קרקע, לקנות בשבילה קרקע, בין שהיה שכיב מרע, חולה מסוכן העומד למות, בין שהיה בריא ומת, שמצווה לקיים את דבריו, והרי המעות ביד השליח, הכסף הופקד אצל אדם אחר שימלא את שליחות האב, ואמרה הבת, תנו אותן לבעלי, כל מה שירצה יעשה בהן, אם הייתה גדולה וניסה את הרשות בידה, ואם עדיין מאורסת היא, יעשה שליש מה שהושלש בידו, כלומר יעשה השליח מה שקבע האב, כלומר יקנה קרקע, ואם עדיין קטנה היא, אפילו ניסית, אין שומעין לה, אלא יעשה השליש כמו שציווהו האב. עד כאן משיעור הימי ברמב״ם בספר נשים, הלכות אישות בפרק ה-20. לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר נשים, הלכות אישות בפרק 1 ו-20 ובו 18 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מציאת האישה ומעשה ידיה לבעלה. ומה היא עושה לו? אילו מלאכות צריכה אישה לעשות לבעלה? הכל כמנהג המדינה. מקום שדרכן להרוג או רגת, לרקום או רוקמת, לטוות סמר או פשטן, טובה. ואם היה דרך נשי העיר לעשות כל המלאכות האלו, אינו כופה אלא לטוות בצמר בלבד, שהפשטן מזיק את הפה ואת השפתיים, שלצורך טביעה מרטיבים את החוטים ברוק, והפשטן גורם לריח רע בפה, וכן הסיבים עלולים לפצוע את השפתיים. והטיווי היא המלאכה המיוחדת לנשים שנאמר, וכל אישה חכמת לב בידי הטבו. הלכה ב' דחקה עצמה ועשת יתר מן הראוי לה, כלומר טרחה ביותר והפיקה יותר ממה שאמורה לעשות, המותר מה שנשאר לבעל. היה לה ולא ממון הרבה, אפילו היו להם כמה שפחות, אינה יושבת לבטלה בלא מלאכה כלל, שהבטלה מביאה לידי זימה, אבל אין כופין אותה לעשות מלאכה כל היום כולו, אלא לפי רוב הממון ממעטת במלאכה. הלכה ג' והמדיר את אשתו, אוסר עליה בנדר שלא תעשה מלאכה כלל, יוציא וייתן כתובה שהבטלה מביאה לידי זימה, לידי מעשה זנות. וכן כל אישה רוחצת לבעלה פניו, ידיו ורגליו, ומוזגת לו את הכוס, מכינה לו כוס יין לשתייה, ומצאת לו את המיטה, ועומדת ומשמשת בפני בעלה, כגון שתיתן לו מים או כלי או תיטול מלפניו וכיוצא בדברים אלו, אבל אינה עומדת ומשמשת בפני אביו או בפני בנו, הבן של בעלה. הלכה ד' ומלאכות אלו עושה אותם היא בעצמה, שבמעשים הללו יש משום קרבה, ואפילו היו להם כמה שפחות, אין עושה מלאכות אלו לבעל אלא אשתו. הלכה ה', יש מלאכות אחרות שהאישה עושה אותם לבעלה בזמן שהן עניים, ואלו הן אופה את הפת בתנור, ועזרה סופר בראשית ימי הבית השני תיקן שתהיה אישה משכמת ואופה כדי שהפת תהיה מצויה לעניים, ומבשלת את התבשילין ומכבסת בגדים ומניקה את בנה ונותנת תבן לפני בהמתו, המשמשת לו לרכיבה, אבל לא לפני בקרו, המשמש לפרנסת הבית, ומתכנת. כיצד מתכנת? יושבת ברחיים ומשמרת את הקמח, ועצה בתוכנת, מזרזת את התוכנת, או מחמרת אחר הבהמה. מנהיגת הבהמה מפעילה את אבני הרחיים, כדי שלא יבטלו הרחיים, ואם היה דרכן לתחון ברחיים של יד, כלומר, אם מנהגם הוא שבעלת הבית תוכנת את הקמח הנצרך להם בעצמה, ברכיים ביתיות, תוכנת. הלכה ו', במה דברים אמורים? בעניים. אבל אם הכניסה לו, הביאה בנכסיה בית הנישואין שפחה אחת או נכסים שראויים לקנות מהן שפחה אחת, או שהייתה לו שפחה אחת, או שהיה לו ממון כדי לקנות שפחה אחת, אינה מתכנת ולא הופעה ולא מחבסת, ולא נותנת תבן לפני בהמתו. הכניסה לו שתי שפחות או נכסים הראויים לקנות מהם שתי שפחות, או שהיו לו שתי שפחות, או שהיה ראוי לקנות שתי שפחות, אינה מבשלת ואינה מניקה את בנה, אינה חייבת להניק, אלא נותנת אותו לשפחה להניק. הלכה זין, נמצאו כל המלאכות שכל אישה עושה אותן לבעלה חמש מלאכות, טובה ורוחצת פניו ידיו ורגליו, ומוזגת את הכוס ומצאת את המיטה, ועומדת לשמש בפניו, והמלאכות שמקצת אנשים עושות אותן ומקצתן אינן עושות, שש מלאכות, מתכנת ועופה ומבשלת ומכבסת ומניקה, ונותנת תבן לפני בהמתו. הלכה ח', כל המלאכות שהאישה עושה לבעלה, נידה עושה לבעלה. חוץ ממזיגת הכוס והצעת המיטה והחצת פניו, ידיו ורגליו, גזרה משום אירהור, שמה יבוא לבעול. לפיכך מצאת מיטתו כשהיא נידה שלא בפניו, ומוזג את הכוס ואינה נותנת אותו בידו כדרכה תמיד, אלא מנחת אותו על הארץ או על הכלי, והוא נוטלו. הלכת את האישה ששברה כלים בעת שעושה מלאכותיה בתוך ביתה, פטורה. מתשלומים על הנזק שעשתה, ואין זה מן הדין, אלא תקנה, שאם אין אתה אומר כן, אין שלום בתוך הבית לעולם, אלא נמצאת נזערת ונמנעת מרוב המלאכות, ונמצאת קטטה ביניהם. הלכה י', כל אישה שתימנע מלעשות מלאכה מן המלאכות שהיא חייבת לעשותן, כופין אותה ועושה, ואפילו בשוט. טען הוא שאינה עושה, והיא אומרת שאיני נמנעת מלעשות, מושיבי נשה ביניהם או שכנים, שיראו עם האישה ממלאת חובותיה, ודבר זה כמו שיראה הדיין שאפשר בדבר. הלכה י' א', האישה כל זמן שהיא מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה, כלומר מפחיתים את כמות העבודה הנדרשת בימנה, ומוסיפים לה במזונותיה יין ודברים שיפין לחלב, מועילים לאיכותו. פסקו לה מזונות הראויות לה, והרי מתאווה לאכול יתר, או לאכול מאכלות אחרות מפני אכול התאווה שיש לה בביתנה, הרי זו אוכלת משלה כל מה שתרצה, ואין הבעל יכול לעכב ולומר שאם תאכל יתר מדי או תאכל מאכל רע, ימות הולד, מפני שצער גופה קודם. הלכה י"ב, ילדה תאומים, אין כופין אותה להניק שניהן, אלא מניקה אחד וסוחר הבעל מניקה לשני. הרי שרצת האישה להניק בן חברתה עם בנה, הבעל מעכב, ואינו מניחה אלא להניק בנו בלבד. הלכה י"ג, נדרה שלא להניק את בנה, כופה ומניקתו עד שיהיה בן 24 חודש, אחד הזכר ואחד הנקבה. היא אומרת, אני אניק את בני, והוא אינו רוצה שתניק אשתו, כדי שלא תתנבל, שלא תתחער, אף על פי שיש להם כמה שפחות, לה שומעין, שצער הוא לה לפרוש מבינה. הלכה י' ד' הייתה ענייה שהיא חייבת להניק, והיה הוא עשיר, שראוי שלא תניק אשתו, שיש לו נכסים לזכור שתי שפחות, אף על פי שאין לו שפחות, אם לא רצת להניק, סוחר מניקה או קונה שפחה, מפני שהאישה עולה עם בעלה ואינה יורדת. הלכת את וו, היא אומרת ראוי הוא לזכור או לקנות שפחה, והוא אומר איני ראוי, עליה להביא ראיה, ואין כאן מקום לשבועה, מפני שהיא רוצה להיפטר מן המחויבות שלה, ואין בכוחה לעשות כך אלא בראיה. הלכת את זין, האישה שנתגרשה אין כופין אותה להניק, אלא אם רצת נותן לה שכרה כמינקת, ומניקתו, שהחובה לזון את הבנים מוטלת על האב, ואם לא רצת, נותנת לו את בנו והוא מטפל בו. במה דברים אמורים? שלא הניקה אותו עד שהכירה, אבל אם הכירה ואפילו היה סומה, מפני שהתינוק קשור לאמו גם אם אינו רואה אותה, אין מפרישין אותו מאמו מפני סכנת הוולד, אלא כופין אותה ומניקה אותו בשכר עד 24 חודש. הלכה י"ז, הגרושה אין לה מזונות, אף על פי שהיא מניקה את בנו, אבל נותן לה יתר הזכרה הדברים שהקטן צריך להן מקסות ומאכל ומשקה ושיחה בשמן וכיוצא בה, אבל המעוברת, גרושתו שנתעברה לפני שגרש אותה, אין לה כלום. שלמו חודשיו וגמלתו, עברו 24 חודשים, אם רצת המגורשת שיהיה בנה אצלה, אין מפרישין אותו ממנה עד שיהיה בן 6 שנים גמורות. לא מפרידים ביניהם שעד גיל זה, הבן כרוך אחרי אמו, אלא כופין את אביו ונותן לו מזונות והוא יצא לאמו. ואחר 6 שנים, יש לאב, רשאי האב, לומר, אם הוא אצלי יתן לו מזונות, ואם הוא אצל אמו, איני נותן לו כלום, שחובת האב לזון את בניו עד גיל 6, והבת אצל אמה לעולם, ואפילו לאחר 6. הלכה י"ח, כיצד, מהי חובת המזונות של בת הנמצאת אצל אמה? היה האב ראוי לצדקה, בעל ממון שיכול לתת מכספו לצדקה, מוציאים ממנו הראוי לו בעל כורחו, וזנין אותה ויהיה אצל אמה, ואפילו נישאת האם לאחר, ביתה אצלה, ואביה זן אותה משום צדקה עד שימות האב, ותיזון מנכסיו אחר מותו, בתנאי כתובה ויהיה אצל אמה. אם לא רצת האם שיהיו בניה אצלה אחר שגמלתן, שהחובה לזון את הבנים מוטלת על האב ולא עליה, אחד זכרים ואחד נקבות, הרשות בידה. ונותנת אותם לאביהם או משלכת אותם לקהל אם אין להם אב, והן מטפלין בהן. עד כאן משהו עמי ברמב״ם בספר נשים הלכות אישות בפרק ה-1 ו-20. לימוד הרמב״ם בימי ואנחנו עוסקים בספר נשים הלכות אישות בפרק 2 ו-20 ובו 35 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, הבעל קודם לכל אדם בירושת אשתו, זהו אחד מתנאי הכתובה. וממתי יזכה בירושתה, מי שתצא מרשות אביה, ואף על פי שעדיין לא נכנסה לחופה, הועיל ונעשת ברשות בעלה, יירשנה. הלכה ב' כיצד, האישה שנתארסה מסרה אביה לבעלה, או לשלוחי בעלה, או מסרו השלוחי אב לבעלה או לשלוחי בעלה, ומתה בדרך קודם שתיכנס לחופה, שיביאנה לביתו ויתייחד עמה, אף על פי שכתובתה עדיין בבית אביה, למרות שהנכסים הכתובים בכתובתה שהניק לאביה לנשואיה עדיין נמצאים בבית האב, בעלה יורשה. וכן אם הלך האב או שלוחי האב עם הבעל, ההולך להתייחד עם אשתו, ונכנס עם הבעלה בדרך לחצר, ונתייחד עם השם לשם נישואין, ומתה, הרי זו ירשנה בעלה. אבל אם עדיין האב עם הבעל להוליכה לבית בעלה, או שלחו שלוחי האב עם שלוחי הבעל או עם הבעל, ואפילו נכנס הבעל עמה לחצר ללון כדרך שלנין עובר דרכים בפונדק אחד, הועיל ואב או שלוחיו אימה, ועדיין לא נתייחד אימה לשם נישואין, אם מתה ירשנה אביה, ואף על פי שכתובתה בבית בעלה. הלכה ג' וכן אם הייתה בוגרת או יתומה או אלמנה, שנן ברשות האב ולה ברשות עצמן, והלכה היא בעצמה מבית אביה לבית בעלה, ואין אמה לא בעל ולא שלוחיו, ומתה בדרך, אין הבעל יורש אותה. הלכה ד' הנושא אישה שהיא אסורה לו, שאסורה באיסור לאו או עשה, או משום איסור שניות שהקידושין תופסים בה, הואיל ויש לו בה קידושין, אם מתה תחתיו, ירשנה. אולם ביסורי עריות, הקידושים אינם חלים ואינו יורשה. וכן הנושא את הקטנה שיצא מרשות אביה כגון שהתייתמה, אף על פי שאין קידושיה גמורין, שרי קידושיה תלויים ועומדים עד שתגדל, אם מתה תחתיו, ירשנה, שתקנו לחכמים נישואין כאין גדולה. אבל הפיקח שנשא חרשת, אם מתה לא ירשנה, שלא תקנו חכמים כתובה לחרשת כדי שלא יימנעו מלשאת אותה, ולכן אינו יורשה מפני שירושה היא בכלל תנאי כתובה. והחרש שנשא פיקחת ומתה, ירשנה, שריבת דעת, ולדעתה ניסית, וזיקתה לו ממונה. ככל אישה שניסית, שריבת דעת ויש לה זכות עקרונית לכתובה, אף על פי שאינה מקבלת אותה בפועל בשל חוסר דעתו של החרש, שאינו יכול לחייב את עצמו בה. הלכה ה' קטנה שנתקדשה לדעת אביה, ברצונו, וניסית שלא לדעת אביה, בין בפניו, בין שלא בפניו, יכול האב למחות כמו שבארנו, ואפילו שתק האב ולא מיכה, אין בכך משום הסכמה. אם מתה, אין הבעל יורשה, אלא אם כן רצה האב בנשואיה. מלאכה ואב, הורו הגאונים שהאישה שחלתה או ביקשה מבעלה שיגרשנה ותצא בלא כתובה כדי שלא יירשנה, אין שומעין לה, לא מקבלים את טענתה. ואפילו אמרה, אני שונא אותו ואיני רוצה לעמוד, אין שומעין לה ואין דנין לה דין מורדת, ודין יפה הוא זה. הלכה זין, כל נכסים שיש לאישה בין יחסי צון ברזל, בין יחסי מלוג, הבעל אוכל כל פירותיהן, משתמש ברווחים הבאים מנכסיה בחייה, ואם מתה בחיי בעלה, ירש בעלה הכל. לפיכך, אם אחרה אישה נכסה מלוג אחר שניסית, אף על פי שאותן הנכסים נפלו לה, זכתה בהם בירושה קודם שתתארס, הבעל מוציא הפירות מיד הלקוחות כל ימי חייה, שזכותו בפירות גוברת על זכות הקונים, אבל לא גוף הקרקע, שאין לו כלום בגוף נכסה מלוג עד שתמות. מתה בחייו, מוציא הגוף מיד הלקוחות בלא דמים, בלא תשלום, שזכותו בקרקע קודמת לזכות הלקוח, ועם הדמים שלקחה מן הלקוחות קיימים בעצמן, הכסף ששילמו הלקוחות מצוי עדיין ביד האישה, מחזירה ללקוחות, ואינו יכול לומר שמה מציעה אין. שמה הכסף שנמצא ואין זה אותו הכסף. הלכה ח' במה דברים אמורים? בנכסים הידועים לבעל, אבל אם נפלו על הנכסים במדינה אחרת ולא ידע בהן הבעל ומכרה אותן, מכרה קיים, וכן ארוסה שמכרה קודם הנישואין, מכרה קיים, שהבעל לא הביא נכסים אלה בחשבון בזמן הנישואין, ולכן אי אפשר לומר שחלה על האישה התחייבות שלא למוכרם, שאין לבעל בנכסי ארוסתו כלום עד שיכנוס. הלכה ת' האישה שכתבה כל נכסיה לאחר, האישה הזאת מעוניינת שלא יהיו לבעלה זכויות בנכסיה, ולפיכך כתבה במתנה את הנכסים לאדם אחר, בין רחוק, בין קרוב, קודם שתינסה, אף על פי שאם התגרשה או נתעלמנה, תבטל המתנה, כמו שהתבאר בלכות מתנה, אין הבעל אוכל פירותיהן, והיא מתה אינו יורשן, שרדתנה אותן קודם שתינסה, וכשתמות בחיי בעלה, יקנה מקבל מתנה מתנתו כעניין גמור, ולא עוד אלא אפילו נתנה מקצת נכסיה, או כולם קודם נישואיה, וכתבה למקבל קנה מהיום ולכשירצה, באופן שבכל עת שאומרת שאינה רוצה במתנה, תקבל את הנכסים בחזרה, ונוסח זה מועיל לבטל את המכירה, גם אם נתנה רק מקצת הנכסים, שהרי לא קנה קניין גמור עד שתרצה, אין הבעל אוכל פירות אותה מתנה, והיא מתה אינו יורשה. הלכה י' שומרת יבם אישה שבעלה מת בלא בנים, וממתינה שאחיו יישא אותה, יש לה למכור וליתן בנכסים שנפלו לה כשהיא שומרת יבם, ואין לה יבם פירות, שבמצב זה עדיין אין לו זכויות בנכסיה, ואפילו בנכסי צון ברזל שהכניסה לאחיו, עד שיקנוס, עד שייבם את אשת אחיו. מתה כשהיא שומרת יבם, יורשיה מאביה יורשין נכסי מלוג שלה, שהנכסים הללו היו בחזקתה גם בזמן שהייתה נשואה, ורק הפירות אינם של הבעל. בחצי נכסי צון ברזל, הנכסים הללו היו בחזקת הבעל, ואילו הייתה מתייבמת, היו עוברים ליבם, ואם הייתה חולצת, היו שייכים לה, ומשום שמעמדה לא הוכרע, הם נחצים בין יורשיו ליורשיה. ויורשי הבעל יורשין כתובתה, שהיא חוב של הבעל ונמצא בחזקתו, בחצי נכסי צון ברזל, ויורשי הבעל חייבין בקבורתה, שחיוב הקבורה הוא כנגד ירושת הכתובה. הלכה י"א שומרת יבם כתובתה על כל נכסי בעלה. כל נכסי בעלה שמת משועבדים לתשלום דמי כתובתה, והיבם אינו כותב לה כתובה. לפיכך, אין היבם יכול למכור בנכסי אחיו, בין קודם ייבום, בין אחר ייבום. ואם מחר או נתן מתנה או חלק עם אחיו בנכסי המת, בין קודם ייבום, בין אחר ייבום, לא עשה כלום. שכבר נתחייבו נכסים אלו לאלמנה לגבות מהן כתובתה. הלכה י"ב כנס את יבימתו והניח אחיו פירות מחוברים לקרקע, נחשבים כקרקע וגופה משועבד לתשלום הכתובה. ימכרו וילקח בהן קרקע ויבם אוכל פירותיהן, הרווחים שיבואו מאותה הקרקע. הלכה י"ג הניח פירות לושין מן הקרקע וכן אם הניח מעות ומטלטלין, הכל של יבם, הוא משתמש בהן כמו שירצה ואינה יכולה לעכב, שהמטלטלין אין הכתובה נגבית מהן אלא בתקנת הגאונים, שתקנו את גביית הכתובה אף ממטלטלין, ואין כוח בתקנה זו למונעו מנכסי אחיו, ולאוסרן עליו באחריות זו שלא יישא וייתן בהן. כלומר, אין כוח בתקנה זו לאסור עליו למכור את הנכסים הללו מחמת שעיבודם לתשלום הכתובה. הלכה י"ד, יבמה שלא הייתה לה כתובה, שלא כתב לה בעלה כתובה או שמכרה לו את כתובתה, או שמחלה כתובתה, זכה בנכסי אחיו, ומוכר ונותן כחפצו, וכשיכנוס את יבימתו, יכתוב לה כתובה 100 כדין אלמנה, ויהיו כל נכסיו אחראים לכתובתה, כשאר כל אנשים שיש להם כתובה. הלכת את וב, האישה שמחר נתנה אחר שניסית בנכסי צון ברזל, בין לבעלה, בין לאחרים, לא עשת כלום. המחירה או הנתינה לבעל לא חלה, מפני שעשתה כן משום שלום בית, ואף לאחרים אינה חלה מפני זכויות הבעל בנכסים. וכן הבעל שמחר קרקע בנכסי אשתו, בין נכסי צון ברזל, בין נכסי מלוג, לא עשה כלום. הלכת את זין, מחר מטלטלין של נכסי צון ברזל, אף על פי שאינו רשאי, מפני זכותה באותם הנכסים, אם מחר ממכרו קיים, שבמטלטלין זכותה פחותה מבקרקעות, שאפשר שיחלו וישיב את שוויהם. מכרו שניהם בנכסי מלוג, בין שלקח מן האיש תחילה וחזר ולקח מן האישה, בין שלקח מן האישה וחזר ולקח מן האיש, מכרן קיים. הלכה י"ז, וכן האישה שמכרה ונתנה נכסי מלוג לבעלה, מכרה ומתנתה קיימין, ואינה יכולה לומר בנכסי מלוג, נחת רוח עשיתי לבעלי. אישה שמכרה לבעלה נכסים יכולה לטעון שלא מכרה באמת, אלא כדי לרצות את בעלה המעוניין בהשלמת זכויותם ונכסים. אולם בנכסי מלוג, שאין לבעל כל זכות בגופם, לא שייכת טענה זו ומחירתה תקפה. אבל בשאר נכסים יש לה לומר. הלכה י"ח כיצד, האישה שמכרה ונתנה לבעלה מנכסי צון ברזל, בין קרקע, בין מיטלטלין או שדה שייחד לה בכתובתה, שממנה תגבה, שמהשדה הזה ממנה תגבה הכתובה, או שדה שכתב לה בכתובתה, שתהיה כתוספת כתובה, או שדה שהכניס לה שום משלו, כלומר שנתן לה שדה מיוחדת שתצרף לה נדוניה, נוסף על הנכסים שהביאה מבית אביה, לא קנה בעל, ואף על פי שקנו מיד האישה ברצונה, אך הוא מעשה קנייני הנותן תוקף להתחייבות, חוזרת כל עת שתרצה, שלא נתנה לו ולא מכרה לו, אלא מפני שלום ביתה, ולפיכך אין לבעל ראיה כלל בנכסי אשתו, גם אם יוכיח שקנה את השדה מאשתו, חוץ מנכסי מלוג, כמו שבארנו בהלכה הקודמת. הלכה היוטט, נכסי צאן ברזל שעבדו או נגנבו ומחלה אותם האישה לבעלה ויתרה לו על חובו וקנו ממנה בעדים, יראה לי שאינה יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי. למה זה דומה? למי שקנו מידע שאין לה אחריות ושהחזיר הנכסים אלו נכסי מלוג, שהרי אין הבן מביא ראיה זו ליטול כלום ולא להחזיק בנכסיה בכלום, אלא להיפטר מתביעתה לשלם. מקרה זה דומה למקרה שהאישה ויתרה על אחריות הבעל לשמירת ערך הנכסים ושינתה את מעמדם לנכסי מלוג שאינו חייב בחיותם, וויתור כזה חל אם עשו קניין התחייבות עליו, ואין טענת נחת רוח עשיתי לבעלי שייכת בזה משום שאין הבעל מקבל דבר. אבל אם נתנה לו מתנה ממטלטלי צון ברזל הקיימין, לא קנה, מפני שיש לה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי. הלכה כף, בעל שמחר קרקע לפירות, מחר לאחר את זכות אכילת הפירות בנכסי מלוג, וגוף הקרקע נשאר בבעלות האישה, לא עשה כלום, שלא התקינו פירות לאיש, אלא כדי להרוויח בהוצאת הבית, שתהיה הכנסה נוספת לכלכלת הבית. לפיכך, אם מחר לפירות ולקח אותן המאות לעשות בהן סחורה, המאפשרת אף היא הרווחה לבית, שומעין לו. הלכה כף א', היו לאישה כספים עם נכסי צאן ברזל הן, הרי זה נושא ונותן בהן, מותר לבעל לסחור בהן והתחייב להשיב את שוויים לבסוף, ועם נכסי מלוגן, בין שהכניסה אותם לו, בין שנפלו לה בירושה, או ניתנו לה במתנה, או נפלו לה מטלטלין, או ניתנו לה, הרי לא ימחרו וילקח בכל קרקע, כדי שיהיה גוף הנכס ביד האישה ולא יתקלה, והוא אוכל פירותיהן. הלכה כ"ב, וכן האישה שחבלו בה אחרים, גרמו לה נזק גופני, כל המעות הראויות לתת לה, הכסף מהתשלומים המגיעים במקרה כזה לאישה, היא לקח בהן קרקע, והבעל אוכל פירותיהן, ואילו התשלומים המגיעים לבעל ינתנו לו מיד, כמו שהתבאר בהלכות חובל. הלכה כף ג', נפלו לעבדים אף על פי שהם זקנים, הרי לא ימחרו מפני שבח בית אביה, שזלזולו בכבוד משפחתה שיהיו נכסיהם בישות אחרים. נפלו לה זיתים וגפנים, ולא היה לה בגוף הקרקע שאילנות בה כלום, שרק עצי הפרי שייכים לה ולא השטח בשדה, אם עושים כדי טיפולן שההכנסות מכסות את עלות הטיפול בהם, לא ימחרו מפני שבח בית אביה, ואם לאו, הרי לו ימחרו לעצים, לשימוש העץ למנחה או להסקה, וילקח בהן קרקע, והוא אוכל פירות. הלכה כ"ד, נפלו לה פירות מחוברים לקרקע, הרי אלו של בעל, מכיוון שהקרקע נשארת בידה כנכסה מלוג, יכול הבעל לאכול את פירותיה, תלושים מן הקרקע, שלה, שאם יוכלם, לא תישאר קרן לאישה. וימחרו וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. אבל המגרש את אשתו והיו לה פירות מחוברים לקרקע בשעת גירושין, הרי אלו שלה. ואם היו תלושין, הרי אלו שלו. שזכותו בפירותיה מסתיימת בשעת הגירושין, ואם היו תלושין לפני הגירושין, זכה בפירות. הלכה כפי עבדי נכסי מלוג ובהמת נכסי מלוג, הבעל חייב במזונותיהם ובכל צורכיהם. שאומנם לעבדים שלו יכול לומר עשה עמי ואיני זנח, והתפרנס העבד מן הצדקה, אבל בעבדי מלוא קיבל עליו מראש את החובה לזונם, אחרת יברחו ותיפסד הקרן, ואין עושים לו והוא אוכל פירותיהן, הם עובדים בשבילו והוא מרוויח מעבודתם. לפיכך ולת שפחת מלוג ובלת בהמת מלוג לבעל, ואם גירש ורצת האישה ליתן דמים וליטול ולד השפחה מפני שבח בית אביה, שומעין לה. הלכה כבב, הכניסה לו שני כלים או שתי שפחות בתורת נכסי צון ברזל, ושמו אותן עליו, העריכו אותם בזמן הנישואין באלף זוז, והוקירו, מתייקרו ועמדו באלפיים, והבעל צריך להחזיר רק אלף, כפי הדין בנכסי צון ברזל, וגרשה, נוטלת אחד באלף שלה, והשני אם רצת שתיתן דמיו ותיטול משום שבח בית אביה, שומעין לה. הלכה כ"ז, הנותן מתנה לאשתו, בין שנתן לה קרקע, בין שנתן לה מעות, ולקחה בהן קרקע, אין לה בעל פירות במתנה זו, מפני שכל הנותן, בעין יפה נותן. וכן הנותן מתנה לאישה, על מנת שלא יהיה הבעל אוכל פירותיה, אלא יהיו פירותיה לאישה למה שתרצה, שתעשה היא בעצמה שימוש באותם הפירות, אין הבעל אוכל פירות מתנה זו. וכן המוכרת כתובתה בטובת הנייה, אותן הדמים לאישה, ואין הבעל אוכל פירותיהן, שהחכמים לא תקנו שיקנה את הפירות במקרה כזה. הלכה כפחד, ולד בהמת מלוג שנגנב ונמצא הגנב ושילם שניים, שהגנב משלם תשלומי כפל, הכפל לאישה, שאין זה הפרי שתקנו לו חכמים. החובל באשתו שגרם לנזק גופני וחייב בתשלומים, כל הנזק והצער והבושת שלה, התשלומים שצריך לשלם האדם החובל על הנזק, הצער והבושה שנגרמו לו שייכים לה. ואין הבעל אוכל פירותיהן, והגם שאם אדם אחר חבל בה, הבעל מקבל חלק מן התשלומים, אין הדין כך כשחבל בה הבעל עצמו, כמו שהתבאר בלכות חובל. הלכה כפתת, המוכר קרקע לאשתו, אם היו המעות שלקחה בהן הקרקע מבעלה גלויים וידועים לבעל, קנת, אם הבעל ידע מלכתחילה על קיום הכסף בידי אשתו, קנתה את הקרקע, והבעל אוכל פירות אותה קרקע, ואם היו מעות תמונים, כסף מוסתר, שהבעל לא ידע על קיומו, לא קנת, שהבעל אומר לא מחרתי, אלא כדי להראות המעות שתמנה. ואותן המעות שנראו דין הכסף שהיה מוסתר והתגלה ככל נכסה מלוג, היא לקח בהן קרקע והבעל אוכל פירות. הלכה למד, הרי שנמצאו מעות או מטלטלים ביד האישה, היא אומרת במתנה ניתנו לי, והוא אומר ממעשה ידייך הן שן שלי, הרי זו נאמנת, שכל ממון שנמצא ביד האישה הוא בחזקת נכסה מלוג, עד שיוכח שאינו כך. ויש לו לאחרים להטיל כללה על השקרן, על מי שטוען את דבר שאינו כן, והיא לקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. ואם אמרה על מנת כן ייתנו לי, על מנת שלא יהיה לבעלי רשות בהן, אלא אעשה בהן מה שירצה, עליה להביא ראיה, שכל ממון הנמצא ביד האישה בחזקת הבעל הוא שיוכל פירותיו, עד שתביא ראיה. הלכה למדלף, אמרה לו אתה נתתם לי מתנה, נשבעת שבועת אסת שנתן לה הבעל, ואינו אוכל פירותיהן. הלכה למדבט, אין מקבלים פקדונות שהם העינם שלהם, לא מן הנשים ולא מן העבדים ולא מן הקטנים, ואם עבר וקיבל מן האישה, יחזיר לאישה. מתה, יחזיר לבעלה. קיבל מן העבד, יחזיר לעבד. מת, יחזיר לרבו. קיבל מן הקטן, לא יחזיר לקטן, מפני שאינו בר דעת לשומרם, יקנה לו בו ספר תורה או דבר שאוכל פירותיו. וכולם שמרו בשעת מיטתן, שמרו לפני מותם למי שייך החפץ, פיקדון זה של פלוני הוא, אם היו בחזקת נאמנין אצל זה שהפיקדון אצלו, יעשה כמו שציוו, ואם לאו, ייתן ליורשיהן. הלכה למד ג', אישה שהיו לה כספים הראויות לבעל לאכול פירותיהן, שיש לו זכות לענות מרווחיהם, הוא אומר כך וכך היא לקח בהן, והיא אומרת איני לוקחת בהן אלא כך וכך, לוקחים דבר שפירותם מרובין ויציאתו מעוטה, שהוצאות הטיפול בו מועטות יחסית להכנסה, בין שהיה דבר כרצונו, בין שהיה כרצונה, בין לוקחים אלא דבר שגזעו מחליף, שגוף הנכס מתחדש ואינו מתקלה, שמה יאכל הכל ונמצא הקרן עבד. הלכה למדלת, האישה שהכניסה לבעלה עז לחלבה, שהנכס אינו שלך, יש לה זכות להשתמש בתוצריו, ורחל לגיזתה, לצמר הגזוז ממנה, ודקל לפירותיו, אף על פי שאין לה אלא פירות אלו בלבד, הרי זה אוכל והולך עד שתכלה הקרן, שהרי כך הוא השימוש הרגיל. וכן אם הכניסה לו כלי תשמיש בתורת נכסי מלוג, הרי זה משתמש בהן ולובש ומציע ומכסה עד שיכלה הקרן. וכשיגרש, אינו חייב לשלם הבליות, התשלום על הבלי של הנכסים, שנכסה מלוג. הלכה למדהי, אומר הרמב״ם, הורו הגאונים שנכסה צון ברזל, אף על פי שפחיתתן על הבעל, אם היו הבליות כימין והיו עושים כמין מלאכתן, שעדיין ניתן להשתמש בהם כי אין שימושם המקורי, נוטלת כליה כמו שהן, ואין הבעל צריך לשלם את הפחת כפי עיקר הדין, ואם לא היו עושים מהן מלאכתן, הרי הן כמי שנגנבו ועבדו, שהוא חייב לשלם כדמיהן ששמו אותן עליו בשעת הנישואין, ומנהג פשוט הוא זה, וכל הנושא על מנהג זה קיבל עליו אחריות הנדוניה, וכשם שאינו משלם הפחת, כך אינו נוטל השבח, אם הותירו דמיהן, לפי מנהג זה. ומעיקר הדין, הבעל מקבל את הרווח, ואינו חייב להחזיר, אלא את שווי הנכסים בשעת הנישואין. יש לבעל לחוף מקצת עבדי אשתו, ועמאותיה, שפחותיה, שיהיו משמשים לו בבית אישה אחרת שנשא, שיש בדבר משום רווח הבית, והעבדים ניתנו לשימוש זה, בין שהיו עבדי מלוג, בין שהיו עבדי צון ברזל. אבל אינו יכול להוליכה לעיר אחרת שלא מדעת אשתו. עד כאן המשיעור היומי ברמב״ם בספר נשים הלכות אישות, פרק השניים ועשרים, לדי לימוד הרמב״ם מתאחדים לישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה תקף ומיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.